אנחנו הגענו לפסקה י. נכון? סיימנו פסקה ת. אז הגענו לפסקה י, הפסקה האחרונה בפרק הזה, נקרא אהבת ישראל. בואו נקרא את הפסקה. מאהבת אלוהים המוטבעת בכל נפש, בתוך כל נפש ישרה, מיד כשמתנערת מהמאומה השקרנית, לשון שיקורה, של החושים ונטיותיהם הגסות, מתעוררת היא בתוך הלב אהבת ישראל בכל אדם תרבותי. איזה ביטוי. היודע יפה את המהלך ההיסטורי, ואיך פעלה האומה הזאת לטובה על המחשבה האלוהית בכללות האנושיות. ואם אדם זה הוא בן ישראל, מתחברת נטייה זו לאהבת המוצא, והיא נעשית על ידי זה לשלבת פטריוטית חמה ומהירה. טוב, נקרא את הקטע השני. ומתוך שהמחשבה האלוהית הישראלית לא הניחה את העולם להיות שקוע רק במחשבה המטאפיזית לבדה, על דבר האלוהים ומושג האחדות בתארתו, אלא כי אם הרחיבה את צעדי המוסר והתרבות תחת המצע של המחשבה האלוהית בצורה חשובה כזאת, שאיננה יכולה להשתקח או להשתקח בחליפות תקופות רבות, על כן בה גם כן החוש המוסרי המוטבע בליבו של אדם אשר לא היווה את דרכו, ומעוררו לאהבת ישראל מתוך הנטייה האסתטית של המוסר. וכשההיסטוריה מלמדת בבירור שכל חיל זה עשה לו ישראל על ידי ארצו המיוחדת, מוכרחת אהבה זו להתפשט גם על ארץ ישראל. טוב, תראו איך הפסקה הזאת, הרב לכאורה מי אהבת ישראל במובן הכי פשטני שלה, מגיע ליחס בין ישראל לאומות העולם, או בין אומות העולם לישראל לא טוב נכון, היחס לארץ ישראל, כמובן שהמקור של הכל זה אהבת אלוהים. טוב, בואו נתחיל. מאהבת אלוהים המוטבעת בתוך כל נפש ישרה, מיד כשמתנערת מהמאומה השקרנית של החושים ונטיותיהם הגסות, מתעוררת היא בתוך הלב אהבת ישראל בכל אדם תרבותי. נקרא סוף המשפט הזה. היודע יפה את המהלך ההיסטורי ואיך פעלה האומה הזאת לטובה על המחשבה האלוהית בכללות האנושיות. טוב, בואו קודם כל התחלה. מאהבת אלוהים המוטבעת בתוך כל נפש ישרה. מה ההגדרה של נפש ישרה? נפש ישרה, על פי הפסוק, עשה אלוהים את האדם ישר, וביקשו חשבונות רבים. זאת אומרת, האדם באשר הוא אדם, נברא כשנטועה בו נפש ישרה. הנפש הישרה הזו, זה אותו ה-DNA האלוהי, הגרעין האלוהי, הנמצא בכל אדם באשר הוא אדם. תודה רבה, ברוך תהיה. בחילה. תודה. והישרות האלוהית הזאת, אם אפשר לומר, היא תבועה בטבע של כל אדם, לא דווקא ישראל, והנפש הישרה הזאת, מה שטבוע בה זה באמת ההכרה, הייתי אומר לא השכלית, אלא ההכרה הפנימית, בשייכות המוחלטת שלה אל האלוהות. זאת אומרת שהמקור שלה זה אלוהים, הביטויים השונים של הנפש, זה בעצם ביטויים אלוהים, שהם מתלבשים מלבושים כאלה ואחרים מתוך אותו מקור. אני קורא זה שוב. מאהבת אלוהים המוטבעת בתוך כל נפש ישרה. זאת אומרת, אדם שיש לו נפש ישרה, הוא אמור לאהוב את אלוהים. זאת אומרת, אם אתה רואה אדם שהוא לא אוהב את אלוהים, זה מראה שנפשו לא ישרה. למה? לא רק מצד ההכרה הבסיסית של הכרת הטוב, של מודה, אני לפניך. מלך חי וקיים. שחזרת בנשמתי. וכו'. זאת אומרת, ההודעה על האמת ונתינת התודה מכוח האמת הזאת, שהאדם מקורו מאלוהים, לא ממנו. עכשיו כמובן, כאן הרב לא נכנס בכלל לסוגיה, איך אדם חושף בתוכו את אותה ישרות אלוהית, או הייתי אומר, את אותה ישרות מוסרית, שבעצם מקור החיים שלו זה האלוהי שבו, ואפילו ולו רק מצד זה הוא צריך להכיר טובה על הדבר הזה. אני כן רוצה אולי לחדד שוב את המשפט שאמרנו בקיצור, לא לחינם אדם מתחיל את הבוקר שלו, את היום שלו, במילה מודה. כמו שהרב אומר שם בעולת ראייה, ההודעה על האמת ונתינת תודה על האמת הזאת, המודה בלשון כפולה, גם מודה על האמת וגם מלשון אמירת תודה, זה בסיס היחס של האדם אל החיים, אל העולם, אל עצמו. הוא מודה על האמת שהוא לא ברא את עצמו, הוא מודה על האמת שיש לו מקור, והוא אומר למקור הזה תודה. תודה שבראת אותי. דרך אגב, אנחנו נקראים יהודים, על שם שבט יהודה, כי תכונת ההודעה, תכונת ההודעה לאמת ואמירת תודה לאמת הזאת, היא הטבע שלנו, היא התכונה שלנו. זאת אומרת, ככל שהאדם יותר, נקרא לזה קשוב, לנפש הישרה שלו, כך הוא יותר יהיה קשוב למקור האלוהי שבתוכו. וזה לא משנה בכלל אם זה ישראל או גוי. זה לא רלוונטי. לכן, מאהבת אלוהים המוטבעת בתוך כל נפש ישרה. כטבע של נפש ישרה, טבוע בכל אחד מאיתנו, אהבת אלוהים. אז אני חוזר שוב. אז אם האדם לא אוהב את אלוהים, זה מראה שנפשו לא חושפת את היושר שבתוכה. זה מה שזה מראה. עכשיו רגע, מה הסיבה שיוצרת חיץ, חציצה, בין הנפש הישרה שטבועה באהבת אלוהים לבין חס ושלום אי אהבת אלוהים הזאת? אומר הרב, שמיד כשמתנערת מהמאומה השקרנית של החושים ונטיותיהם הגסות. שימו לב, הרב כאן אומר כמה דברים. קודם כל, אפשר להסביר ברובד הפשוט, החוש, החושים, חמשת החושים של האדם, כלומר, המפגש של האדם עם המציאות החושית, או המפגש של האדם עם העולם, עם המציאות, דרך חמשת החושים שלו, זה אחד הדברים שהכי מבלבלים את האדם מלראות נכון את המציאות. נכון? החושים, ההתעוררות, דרך חמשת החושים, ניקח שניים, חוש הראייה, חוש השמיעה, זה יכול לבלבל את האדם. והחושים האלה שמבלבלים את האדם, הם יוצרים איזה שהן תנועות רגשיות לא נכונות. והנטייה החושית הזאת, שהופכת הרבה פעמים לנטייה רגשית לא נכונה, היא תולדה וגם מובילה, תכף נראה, לשקרות. מה זה שקרות? כשאדם משתקר, מה בעצם קורה לו? מה קורה לאדם כשהוא משתקר? מהבית השכל, נכון? המהר"ל כותב שהמטרה של השיקור שלנו בפורים זה להסיר את השכל. למה צריך להסיר את השכל? כי יש יום אחד בשנה, או יומיים בשנה, שבהם אנחנו מסוגלים לגלות את האלוהי שבתוכנו גם ללא הדרכה השכלית. כל השנה כולה, כל המשתקר יהיה בעיניך כעובד עבודה זרה. בסדר. אבל יש יום או יומיים בשנה שבהם אפשר לגלות, אם אפשר לומר, את האלוהות שנמצאת בנפש הישרה, גם בלי הצנרת, בלי המתווך של השכל. ולכן אנחנו שותים יין כדי להסיר את השכל, כך אומר המהר"ל, כדי לברר לעצמנו עד כמה אפילו החושים שלנו, אפילו הרגשות שלנו, אפילו הכוחות הכי חומריים, הכי טבעיים שלנו, הם בעצם חושפים בתוכם או גונזים בתוכם את הממד האלוהי שלנו. ולכן באמת אומר המהר"ל על פי זה, ולכן גם, וגם הרב קוק, שלכן למשל מלאכה לא נאסרה בפורים, ועוד כל מיני, ולכן המצוות כדוע, המצוות שקשורות יותר לאכילה ושתייה ושינה, כלומר כל המצוות שקשורות יותר לממדים החומרים של האדם, וכל זה אפילו על ידי הסרת השכל. אבל, אם נשים רגע את פורים בצד, נבודד את פורים, הכלי שדרכו האדם יכול לחשוף את הממד האלוהי שבתוכו, דרך החושים והרגשות, הוא השכל. זה הכלי. ולכן מתי אדם נותן לחושים ולרגשות שלו, אם אפשר לומר, שלטון על החיים שלו, כשהוא הסיר מעצמו את השכל. להסיר מעצמך את השכל זה נקרא להשתקר. אין אדם חוטא אמור חמים, אלא אם כן נכנסה ברוח שטות. המילה שטות, מלשון, מלשון סטות. סטות מלשון סטייה. סטן, מלשון סטייה. מה זאת הסטייה? זאת מאיפה היא באה? היא באה בדיוק מזה. כלומר, כשהשכל האנושי והאלוהי לא מנהלים את החיים של האדם, אלא הם נותנים מקום לכוחות הנמוכים יותר לכאורה לנהל את עצמם בעצמם, החושים והרגשות, אז חס ושלום, האדם הגיע לקטסטרופות. ובאמת, עיקר העבודה של האדם, לא רק היחיד, גם החברה, זה איך מצד אחד אנחנו נותנים לשכל לנהל את החיים, מצד שני, השכל לא בא במקום הרגשות ובמקום החושים. מה שכאן הרב מתאר, זה שאותו ממד אלוהי, שאמור להתגלות בעולם הזה דרך הגוף והנפש, דרך החושים והרגשות, ואמור להופיע דרך השכל, השכל כאן הלך לאיבוד, אני קורא רגע את החצי הראשון, מאהבת אלוהים המוטבעת בתוך כל נפש ישרה, מיד כשמתנערת, כשאותה נפש הישרה מתנערת מהלבושים, מהקליפות, מהמחיצות שעוטפים אותה, ממה היא צריכה להתנער? מה היא מנערת מעצמה? מהמהומה השקרנית. מתוך אותה התוצאה של המאומה, שהיא תוצאה של אותה שקרות של הסרת השכל, וממילא כשאתה מסיר את השכל, מה נשאר? החושים והרגשות. של החושים ונטיותיהם הגסות. אז כשמי שמנהל את החיים אצל האדם הפרטי או הציבורי, זה החושים, או הרגשות. כשהשקרות, חד ושלום, סילקה את השכל ולא מאפשרת תופעת הנשמה בתוך החושים והרגשות האלה, אז ברור שהתוצאה תהיה אי אהבת ישראל. כאן הרב מכוון את המשפט הראשון, הייתי אומר, לכל גוי באשר הוא גוי. לכל אדם. אדם שעדיין נפשו ישרה. עשה אלוהים את האדם ישר, זה לא מדובר דווקא על ישראל, זה מדובר על כל אדם. חביב אדם שנברא בצלם. ואדם שנפשו ישרה, ועדיין תכונת אהבת אלוהים בקרבו מתוך הנפש הישרה הזאת, הוא לא יכול לא לאהוב באיזושהי מידה את ישראל. תשימו לב רגע, אני רוצה שנקרא את הפרספקטיבה. 9 הפסקאות הראשונות, הרב עוסק בעיקר באהבת ישראל בתוכנו. פסקה האחרונה, הרב פתאום הגיע למערכת הרבה יותר כוללת. האדם צריך להיות אוהב את ישראל. אהבת ישראל היא צריכה להיות שייכת וקשורה לאהבת ארץ ישראל, זה המשפט האחרון. לכן כל אדם, מאהבת אלוהים המוטבעת בתוך כל נפש ישרה, מיד כשמתנערת מהמאומה השקרנית של החושים ונטיותיהם הגסות, אז מתעוררת היא בתוך הלב אהבת ישראל בכל אדם תרבותי. מה זאת המילה תרבות? המילה תרבות מופיעה פעם אחת בתורה, כמדומני גם בתנך. נכון? תרבות אנשים חטאים. המילה תרבות, השורש שלה זה מלשון רב, ריבוי. זאת אומרת, כל תרבות אמורה להרבות את המציאות. רב נקרא רב, כי הוא אמור להרבות את המציאות, להרבות את היש. לכן המילה תרבות היא לא מילה רעה. המילה תרבות היא מילה חשובה מאוד. לכן בן אדם תרבותי, זה בן אדם ששייך לריבוי העולם. מי ששייך לריבוי העולם, זה מי ששייך למקור שממנו העולם הזה התחיל להתרבות. וזה ריבונו של עולם. אז בכל אדם תרבותי, בכל אדם ששייך באמת למערכת אמיתית של ריבוי, שמקורה האלוהי, והוא יודע שהמקור האלוהי הזה בחר בישראל, זה משפט שצריך לפתח אותו יותר, ואם אפשר לומר, ההתרבות של האלוהות, של הנפש הישרה, מופיעה דרך המרכז, מרכז הכובד שנקרא עם ישראל, וכמובן בארץ ישראל, וכמובן בתקופת גאולה, כל אדם תרבותי אמור להיות אוהב את ישראל. כי ישראל, זה בעצם הגרעין, אם אפשר לומר, האלוהי, של ההופעה הבונה את העולם. זה נשמע הזוי מה שאנחנו עכשיו אומרים. דוד, נכון, דוד? דוד. מישהו מוכן לענות לדוד איך כל אדם מגיע לזה? יעקב, אתה חייב לענות לדוד. איך סיני מגיע לזה? כן, כתוב. לא, עוד לפני היסטוריה, אני מתפלא עליך. גרשון, לפני היסטוריה, מה כתוב? יפה! מאהבת אלוהים המוטבעת בתוך כל נפש ישרה. עוד, כשאתה אומר איך אני צריך להגיע לזה, כאן הבעיה. כי ברגע שאתה אומר אני צריך להגיע לזה, זה להגיע מבחוץ. להגיע מבחוץ זה שכל, זה היסטוריה, זה אלף אפשרויות אחרות. לא, אני לא צריך להגיע לזה מבחוץ, זה פשוט נטוע בי בפנים. נולדתי עם זה. למיליארד סינים אין נפש ישרה, במובן הזה, אם הם לא מבינים שהאלוהי הוא מקור הכל, והאלוהי מתגלה דרך ישראל ודרך ארץ ישראל, ולכן הם מאוד אוהבים, כבני תרבות, הם אוהבים את ישראל. אתמול הגיע לפה איזה סיני אחד ראיתי. אתמול היה פה עכשיו איזה סיני, לא? יפני. אתמול עכשיו היה פה איזה סין. היה פה איזה יהודי סיני, נראה לי בן 50. הביאו אותו איזה יהודי מהולנד. באמת. גוי, אני חושב, יהודי, לא יהודי סיני, גוי סיני נראה לי. והוא כנראה בתהליכי גיור או משהו כזה. טוב, לא צריך שיתגיירו. צריך רק שיאהבו את ישראל. יש הרבה מקומות. יש הרבה מקומות. זאת אומרת, העולם שבו אנחנו חיים היום, עולם הפוך לגמרי. תראו, שימו רגע אצבע פה. שימו שני אצבע פה. בואו נקפוץ למקום אחר בספר אורות. הרי אנחנו, הלוגו של מכון מאיר זה באהבה ובאמונה, נכון? אז יש בכמה מקומות ששני האלפים האלה של הרב קוק, אהבה ואמונה או אמונה ואהבה, שני האלפים האלה מופיעים. המקור הידוע ששם מופיעות שתי האלפיות האלה, זה באורות התחייה. פסקה י' ז' בעמוד סמכת ת', אורות התחייה, עמוד סמכת ת', אורות התחייה י' ז' עמוד סמכת ת' בספר אורות. אני רוצה רגע לקרוא לדוד כמה שורות, ברשותכם. תסתכל רגע בתחילת הפסקה. האמונה והאהבה. שימו לב, אמונה ואהבה אלה שתי מילים, לא רוצה להגיד זהות, אבל בשורש שלהם הם זהות. זאת אומרת, כשאני מאמין במישהו, זאת אומרת שאני מודע לזה שהאומן, שהוא הקדוש ברוך הוא, נמצא באומנות שהוא ברא. זה לא משחק מילים. להאמין במישהו זה להיות מודע לזה שהאומנות שאותה אני פוגש לפניי, כלולה או גנוזה בתוכה, או גנוז בתוכה, האומן. האומן זה הבורא, האומנות זה הבריאה, הבורא נמצא בבריאה. מה? זה הרבה לפני שניהם. זה המהות האלוהית. מה שהרב קורא במקום אחר, תביעת עין. זה הרבה מעבר לסימנים. רגש זה סימן, שכל זה סימנים. אין היה שבת א' עמוד? 134. שם הרב מדבר על תביעת עין וסימנים. לא. כן? כן? 34, תבדוק את זה רגע. אז האמונה והאהבה זה בעצם שניים שהם אחד. כשאני מזהה אומן באומנות, אז אני מאמין באותו דבר, וברגע שאני מאמין באותו דבר, אני אוהב אותו. מה אני אוהב בו? הנפש הישרה אוהבת את מה? את האלוהי. אז האהבה היא תולדה... כן, אין לך פה עמוד. אהבה היא תולדה של אמונה. כשאומן מתגלה באומנות, יש לי כלפיו אמונה שיגלה את האומן באומנות, מילה אני מתמלא כלפיו אהבה, כי האהבה שלי זה הערכה של אותו גרעין אלוהי, שזה אומן באומנות שנמצא בתוכו. לכן לא יכולה להיות אהבה בלי אמונה. אדם לא יכול לאהוב את מי או את מה שהוא לא מאמין בו. זה שקר. זאת לא אהבה אמיתית. אהבה אמיתית, כמו שאמרנו הרבה פעמים, היא תולדה של הערכה. והערכה היא תולדה של הערכה של המקור האלוהי, שהוא מקור הערכה של הכל. בסדר? אז האמונה והאהבה הן תמיד מחוברות זו עם זו. לא יכול להיות מצב של אמונה בלי אהבה, אהבה בלי אמונה. כששתיהן זורחות בנשמה בשלמותן, עוד פעם, נקרא את המשפט הזה בצורה מותאמת יותר טובה, בצורה יותר נכונה. האמונה והאהבה הן תמיד מחוברות זו עם זו, כששתיהן זורחות בנשמה בשלמותן. וכשאור אחת מהן שלם לגמרי, כשיש בו לו נבודד רק את האהבה או רק את האמונה, וכשאור אחת מהן שלם לגמרי, מתעוררת השנייה בכוחה. ברור, כשיש אהבה יש אמונה, כשיש אמונה יש אהבה, ברור. שני הכוחות היסודיים ביותר שהאדם כל כך זקוק להם, זה אמונה ואהבה. אדם זקוק שיאמינו בו, ואדם זקוק שיאהבו אותו. ושני הדברים שאדם רוצה הכי הרבה להוציא מעצמו החוצה אל הבריאה, זה להיות מאמין באחרים, או באחר זה יכול להיות אדם, דעה, לא משנה, ולאהוב את המשהו האחר הזה. לכן, וכשאור אחת מהן שלם לגמרי, מתעוררת השנייה בכוחה, כי בעצם השנייה היא הצד השני של אותה תכונה, ויוצאת ממעמקי הנפש להעיר בכל מילואה. את כל המשפטים האלה אנחנו קוראים בשביל להגיע למשפט הבא שהוא התשובה לדוד. אין האדם מוכשר לשום כוח רוחני שבעולם בשלמות גדולה כזאת שהוא, כמו שהוא, כן המילה כמו צריך אפשר להוסיף אותה, כמו שהוא מוכשר לאמונה ולאהבה. לו יצויר ציור חז ושלום, שאנחנו נעקור מהאדם את שני האלפים האלה. אדם שלא מאמין בכלום ולא אוהב כלום, אדם שלא מאמינים בו ולא אוהבים אותו. עקרנו את האדם. אין אדם. מה שווה אדם שלא נותנים בו אמון? מה שווה אדם שלא נותנים לו אהבה? מה שווה אדם שלא מוצאים ממנו אמון, שלא מוצאים ממנו אהבה? עקרנו את החיות של האדם. זאת עובדה, כלומר אפשר להתווכח פילוסופית עד מחרתיים. עובדתית, נפשית, פנימית, כל אחד מאיתנו יודע. שלו חס ושלום הוא יצייר איזה ציור הזוי שאין בו שום אמון ושום אהבה, שמה האדם הזה חי? מקור יניקת החיים שלו, איך נקרא לזה? יבש, מת. ברור. דרך אגב, לכן כל כך ברור, כל כך חשוב להדגיש, למה בחינוך, הדבר הכי חשוב, אנחנו כהורים, ומי שעוסק בחינוך כמחנכים, הכי חשוב זה לשדר כל הזמן, אמון אהבה, אמון אהבה, אמון אהבה. למה בין בני זוג זה א' ב', אמון ואהבה, אמון ואהבה. אני לא מדבר אפילו על האמון באלוקים כרגע, למרות שהגרעין של כל האמונה וכל האהבה, כמו שאנחנו ראינו פה ותכף נראה, ובשביל אנחנו פותחים את זה, זה האמון האלוהי שנמצא בכל אדם, והאהבה אל האמון האלוהי הזה שנמצא בכל אחד. לכן, אין האדם מוכשר לשום כוח רוחני שבעולם, בשלמות גדולה כזאת שהוא מוכשר לאמונה ולאהבה. אני לא אגלה לכם סוד, אני לא אגלה לכם סוד כמוס, אם אני אגיד שרוב הספרות ורוב המוזיקה שנכתבת בעולם, היא סביב שני אלה. בעיקר על האהבה שהיא תולדה של אמונה. בזה המין האנושי עסוק. רק עוד טיפה שנייה ברשותך. וזה עוד שבכוחות אלו, בשני הכוחות האלה של האמונה והאהבה, מונחים כל יסודות הוויות מהותיותו. כל ההוויה המהותית של האדם, כל המהות, התוך שלו, העצמיות שלו, האני שלו, הכל נמצא שם. עוד טיפה. אומר הרב, כל מה שהיחיד והכלל עושה, כל האדם היחיד 120 שנה, וכל החברה וההיסטוריה כולה 6,000 שנות היסטוריה, כל מה שהיחיד והכלל עושה, בכל גלגולי הסיבות וכל הכוחות המתגלים בחיי התרבות, הנה, את מה אנחנו רוצים להרבות, הכל הולך ולהשלים במעלה העליונה את האמונה ואת האהבה. העולם הזה זה הפקולטה לחשיפת האמונה והאהבה. אז מה זה עולם מתוקן? עולם שבו תתגלנה האמונה והאהבה בצורה מלאה, בצורה נכונה. מתוך האמונה והאהבה מתעצלים מלשון הצילות, מתפשטים, משתלשלים, כל האורות הרוחניים שבעולם, טוב, יש הרבה מה להיין בזה, המאירים את כל דרכי החיים וההוויה. האמונה והאהבה הן עצם החיים בעולם הזה ובעולם הבא. שום דבר איננו נשאר בחיים כשעושקים מהם את שני המאורות הללו, את האמונה ואת האהבה. עד לכאן אנחנו מעין גן עדן עולם הבא, הכל נפלא. אומר הרב, רגע, רגע. התרבות הזמנית, בעצם הביטוי, הקשר בין המילה תרבות למילה זמנית זה פרדוקס, כן? התרבות הזמנית, כפי מה שהיא מתבססת אתה בעולם, הרב כתב את הדברים לפני כ-100 שנה, נקווה שזה קצת משתפר עם הזמן, למרות שלא בטוח, לפחות כלפי חוץ ככה זה נראה. התרבות הזמנית, כפי מה שהיא מתבססת אתה בעולם, בנויה היא כולה על הכפירה ועל השנאה. כפירה באלוהים ושנאת האדם, חס ושלום. ברור, כי השנאה היא תולדה של הכפירה. כי האהבה היא תולדה של האמונה. אני חוזר לפסקה שלנו, רגע, אל תסגרו. כי אהבת ישראל היא תולדה של אהבת אלוהים. והיא תולדה של הכרה שכלית שהאלוהים הזה מתגלה דרך ישראל. אז בכל אדם תרבותי ששייך באמת, לא לתרבות הזמנית, ששייך לריבוי המקורי האמיתי, הוא חייב להכיל בתוכו שני אלפים אמונה ואהבה. והוא חייב לדעת ששני אלפים האלה מתמרכזים, ממוקדים באישיות שהקדוש ברוך הוא ברא ונקראת ישראל. ולכן הוא צריך לאהוב את ישראל. התרבות הזמנית, כפי מה שמתבססת אתה בעולם, בנויה היא כולה על הכפירה ועל השנאה, שאין שוללי החיים העצמיים. אז איך מתגברים על המחלה התת-תרבותית הזאת? הבלתי מרבה הזאת. הבלתי מרבה. ואי אפשר להתגבר על מחלה זו, כי אם לגלות את כל אוצרות הטוב המונחים בבית גנזהן של האמונה והאהבה במכון מאיר, אם אתם רואים כתוב שם בגימטריה, וזאת היא מטרת גילוי סתרי תורה. גילוי סתרי תורה, זה השייכות, החשיפה של אותו תוך פנימי, אותו תוך אלוהי, שאותו תוך אלוהי, זה בדיוק מה שדיברנו עליו מקודם, בפסקה שלנו. מאהבת אלוהים המוטבעת בתוך כל נפש ישרה. מיד אני מדלג רגע על המעקבים, מתעוררת היא בתוך הלב אהבת ישראל בכל אדם תרבותי. אז מה אתה אומר, אומר דוד? שהסינים, כמה? מיליארד? מיליארד 200 מיליון. מיליארד 200 מיליון סינים, הם לא תרבותיים? תלוי מה אנחנו קוראים תרבות. אם תרבות בהקשר הזה, אז לא יודע, אני לא בוחן כליות ולב. אבל אם הם לא אוהבי ישראל, מכוח אהבת אלוהים, מכוח האמונה והאהבה, כי הכפירה והשנאה מנהלים את ההיסטוריה, אז אין להם נפש ישרה. כן. זה מטיל עלינו להיות, אני מזכיר לך שהפסקה הזאת היא הפסקה העשירית אחרי 9 הפסקאות הקודמות. ולכן עד שאנחנו הולכים לחשוף בקרבם של הסינים אהבת ישראל, בואו נחשוף בתוכנו שבוע לפני הבחירות אהבת ישראל. אני לא נגד להוציא מהסינים אהבת ישראל. אבל יש עוד קצת עבודה נראה לי. כן, בכבוד. בסדר? טוב, בכבוד יעקב. נכון. נכון. אומר יעקב, אני מתרגם את מה שיעקב אומר בצורה אחרת. יש שלושה מצבים של תקשורת בין בני אדם. מצב אחד, תקשורת חיובית. מצב שני, תקשורת שלילית. מצב שלישי, אי תקשורת. אומר יעקב, המצב של אי תקשורת זה המצב הכי גרוע. בוא ניקח דוגמה. בני זוג, איש ואשתו. מצב אחד, הם מכינים כוסתי אחד לשני. מצב שני, שופכים את כוסתי אחד לשני. מצב שלישי, כל אחד מכין לעצמו כוסתי. מה אתם אומרים? מה המצב הכי גרוע? הגרוע ביותר, כך צריך לומר בעברית, שיחה. המצב השלישי הוא הכי גרוע. כשיש אי תקשורת, זה המצב הכי גרוע. אז מה אתה מציע שישפחו כוס אחד על השני? א', כדי לבדוק שזה לא רותח מדי, לפני כן. ב', עדיף כמובן שיכינו כוס אחד על השני. ג', אם אנחנו מדברים על מצבים נוראים, אז ודאי שמצב של תקשורת שלילית הוא הרבה יותר טוב במצב של אי תקשורת, כי כל מה שאתה מתקשר, אפילו אם זה שלילי, זה מראה שעוד יש לך קשר. אתה עוד מעוניין, אתה עוד מאמין בקשר. יש לך עוד שייכות אחד לשני בכלל. ברגע שאין שום שייכות, אז זהו, נגמר. אין מה לדבר. אין מה לעשות. לכן ברור, אומר יעקב בצדק, שהמצב של אי תקשורת זה המצב הכי גרוע. לכן האנטישמיות של אומות העולם אלינו, שמופיעה דרך כפירה ושנאה, זה לבוש חיצוני של אהבה ואמונה לישראל. כמעט המעדיף שהמין האנושי יהיה אדיש לישראל. אז עדיף שיסנאו אותנו בדרך עד שיאהבו אותנו, מאשר יהיו אדישים אלינו. נכון, בהקשר הזה, יכול להיות שהסינים במצב יותר גרוע מאמריקה ואירופה. כי הם קצת אדישים נראה לי, לא? פחות, בזמן האחרון פחות. מעריצים. מעריצים את עם ישראל. במקרה שלך, תספר לנו, מה, מעניינים של עסקים? מה? איך? כמה סינים פגשת בחייך? שלושה סינים. אני אפילו את זה לא פגשתי, זה שלושה זה הרבה. כן, טוב, זה... עוד פעם, זה... אני לא נגד זה ביוטיוב, אבל בסדר. לא, אבל רגע, אני... מעניין אותי כמה סינים יעקב פגש. סינים, יעקב. כמה סינים פגש? לא ברצינות אני שואל. דווקא כי אתה יהודי? כלומר, אם היית יפני, לא. טוב, יפני זה ברור, זה ברור שלו. כן, טוב. אז אתה אומר שאנחנו מצב טוב. כלומר, עוד 227 שנה אנחנו מצב טוב. יש סיכוי עד עוד 227 שנה. כן, לפי המינן שלפנינו. מבחינת נכון, מבחינת הפוטנציאל הפנימי, ככל שאתה יותר נגד, יש לך יותר יכולת להיות ביד. האדישות, ההתנתקות, ההפרדה, החציצה, זה המצב הכי גרוע. אין ספק בזה בכלל. דרך אגב, אני לא רוצה לסטות, אבל אם אנחנו בודקים את הזוגיות שהיו לאבותינו, אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ולאה, יעקב, רחל ולאה, כן, בלהה וזלפה, אז חז"ל הבחינו בהבדל, לדוגמה, שהיה בזוגיות בין אברהם לשרה לבין יצחק ורבקה. למשל, אצל שרה, ביחס לאברהם, איך היינו אומרים עוד פעם, אנחנו מדברים על אבותינו, כן? זה לא ראשונים כמלאכים, אנחנו כחמורים, כן? אז, אבל אם נתרגם את זה רגע במושגים שלנו, שרה כועסת הרבה פעמים על אברהם. חמסי עליך. וכולי. באה בטענות חשות. רחל באה בטענה ליעקב. אבל לבנים, אם אני מתענוכי. יצחק ורבקה? רבקה ברגע הראשון שפוגשת את יעקב. נופלת מעל הגמל. את יצחק, סליחה. נופלת מעל הגמל. ואחר כך, שום דו שיח. אפילו במפגש בין יעקב לאסב, כדי להציל את יעקב, מעשיו, רבקה הולכת בכביש עוקף כלפי יצחק ולא מתקשרת איתו. אומר הנציב במקום, בסוף פרשת במפגש שבין יצחק לרבקה כשנופלת מהגמל, ואחר כך בסוף פרשת תולדות, ואחר כך לאורך פרשת ויצא, שהזוגיות בין יצחק לרבקה היא זוגיות יוצאת דופן, היא זוגיות מיוחדת, ולא לומדים ממנה הלכות זוגיות. זה משהו באמת, זה משהו ארטילאי, זה זוגיות מאוד רוחנית, מופשטת, פנימית, אלוהית, שהיא לא כל כך מצויה בעולם הזה. אומר שם הנציב שלכל מיני סיבות, בגלל הסיפור של יעקב ועשיו במשך הדרך, היה חשוב שהזוגיות בין יצחק לרבקה תהיה זוגיות שרבקה, כאן אומר איזה מילה שהיא, עוד פעם, ראשונים כמלאכים, שרבקה מפחדת מיצחק. לא מפחדת במובן שלנו, אלא יראה במובן המרומם של המילה. וכל זה כי צריך כאן לפתור איזה כמה עניינים יעקב ועשיו, ויעקב הוא ברא את הזוגיות הזאת ביניהם ברמה הזאת. אבל אם אפשר לומר חס ושלום להבדיל, כן? האדישות במחאות שיש בין יעקב לבין יצחק לרבקה, הנתק הזה הוא לא נתק שאפשר ללמוד ממנו. עכשיו, למה אני אומר את המשפטים האלה? הייתי יכול לדלג עליהם. כי פגשתי לא פעם ולא פעמיים אנשים שאומרים, הנה, פה הזוגיות האופטימלית. אולי באמת הזוגיות הטובה ביותר זה בוא נחיה אחד ליד השני. ולא בוא נחיה, אתה ביחד המשותף של שנינו, שהוא שהביחד שלנו הוא בעצם יונק מהמקור האלוהי, שהוא הרבה למעלה מהביחד שלנו, חבר מעלה, חבר נחת, חבר תועלת, בלשון הרמב"ם, דיברנו על זה כמה פעמים. אני חוזר רגע אלינו, בואו נחזור. אז מאהבת אלוהים, המוטבעת בתוך כל נפש ישרה, מיד כשהיא מנערת מעצמה את השכרות, היא חוזרת אל השכל, ומנערת את עצמה מהמהומה השקרנית, מהשכרות שסילקה את השכל, והמהומה השקרנית הזאת נתנה שלטון של החושים ונטיות הגסות, אז מיד כשהנפש הישרה מתנערת מהמהומה השקרנית של החושים ונטיותיהם הגסות, מתעוררת היא בתוך הלב אהבת ישראל בכל אדם תרבותי. למה? א', כי זה טבוע בו בנפש. ב', הוא יודע באיזושהי רמה שהקדוש ברוך הוא בחר בישראל. ג', כי הוא רואה באמת שלאורך ההיסטוריה, ההופעה של עם ישראל על ציר ההיסטוריה, הייתה הופעה חשובה ביותר, לפחות בדבר הקשר בין נברא לבורא, בין העולם לבין אלוהים, וזה קידם מאוד את העולם בהקשרים האלה. היודע יפה את המהלך ההיסטורי, ואיך פעלה האומה הזאת, עם ישראל, לטובה, על מה? על המחשבה האלוהית בכללות האנושיות. איך עם ישראל עזר להופעת האלוהיות על ציר ההיסטוריה, אצל בני אדם. רק עוד משפט אחד, זה אצל אומות העולם אפילו. ואם אדם זה הוא בן ישראל, רגע, ואם אתה יהודי, ואתה מזהה את המהות הזאת של הנפש הישרה, ורואה את תופעתה על ציר ההיסטוריה, מתחברת נטייה זו לאהבת המוצא. זה אתה. אתה חלק מהמשפחה הזאת, אתה חלק מהעם הזה. והיא נעשית על ידי זה לשלהבת פטריוטית, שלהבת איזה מין השתלהבות של אש, שרוצה כל הזמן להוסיף ולהופיע, והיא נעשית על ידי זה לשלהבת פטריוטית, פטריוטית חמה ומירה, כלומר איזה מין רצון עמוק מאוד, וכמיהה וגם עשייה בפועל, להוציא את אותה נקרא לזה אלוהות ישראלית, אם אפשר לומר, להוציא אותה מהכוח אל הפועל כל הזמן, וזה יבוא לידי ביטוי על ידי אהבת ישראל. ואז באמת, אהבת ישראל, הפטריוטיות הישראלית, היא תתלבש בלבושים של אהבת ישראל, כן? היא תתעורר בכל אדם תרבותי גוי לאהוב את ישראל, וכאן בחומר, באדם שהוא פטריוט ישראלי, שמבין שבעצם אהבת ישראל היא הגרעין של הכל. זה יסוד הכל. אבל עוד פעם, זה בתנאי שאנחנו יודעים לקלף את החושים, הנטיות הגסות, אנחנו יודעים להתפקח מהשכרות. זה בתנאי שבאמת הנפש הישרה נחשפת בישרותה, בטבעיותה. יוצא לפי זה, אני רוצה רק שנגיד עוד פעם את המשפט הזה ונחזור לאורות מקודם. אם אנחנו חיים בעולם שבו לא ברור לגוי שהוא אוהב את ישראל, ולא ברור לחס ושלום, חס ושלום, לאדם מישראל, לבן ישראל, ואם בן ישראל הוא, ולא ברור לאדם מישראל שהוא אוהב את ישראל, את כלל ישראל וכל פרט מישראל, אנחנו בבעיה חמורה. כלומר, אדם שיש לו בעיה באהבת ישראל, בואו רגע נצא עם משפט פופוליסטי עכשיו, בסדר? אדם שיש לו בעיה באהבת ישראל, ידע שיש לו בעיה באהבת השם. ידע שיש לו בעיה עם הישרות האלוהית שהקדוש ברוך הוא הטביע בתוכו. ידע שהוא לא ישר. הוא עקום. כן. לא שמתי, לא, עוד פעם, המהומה השקרנית, מה זה הביטוי הזה? שקרנית לא בקוף, שקרנית בקף. מה זה? אני מנסה להבין את הביטוי מאומה שקרנית. שיקור. מה קורה לאדם שיקור? אדם שיקור מאבד את השכל, ואז כשאין שלטון השכל, הכוחות הנמוכים יותר, הנפש והגוף, הרגש והחושים, שולטים על העולם, ואז הוא במאומה.
למה אפשר להבין את זה בצורה שזה כתוב בראש שחמת של החושים ותיותם הגסות, שהם מצד השכל? כאילו
החושים
והנטיות
הגסות
זה מצד השכל.
אין דבר כזה.
למה?
כי השכל והנטיות הגסות זה שני דברים הפוכים לגמרי.
למה החושים, אני מביא את הדברים שאני רואה מצד השכל,
בדרך
באמצעות החושים.
הלוואי. מצוין. אם החושים הם מקבלים את הערך שלהם לפי השכל, זה המצב האידיאלי. הרב כותב בספר בעין היה, שבת א', עמוד 15-16. השכל נעשה באדם, כדי לנהל את כל מעשיו, גם את כל רגשותיו הטבעיים. אז אם השכל מנהל את הרגשות, מנהל את המעשים, נפלא, לא על זה מדובר פה.
אז איך אוספים את הנפש הישרה?
איך אוספים את הנפש הישרה? זאת שאלה חשובה מאוד. ליאור, מה התשובה? לומדים, באים למכון מאיר, לומדים את המקצוע שחושף את אותה שכל, שחושף את אותו שכל ישרה, שכל ישר, את אותה נפש ישרה, סליחה, אותו המקצוע נקרא אמונה. לא? אני מסכים, אתה צודק, זאת השאלה שאנחנו שאלנו, אתה שואל שאלה ששאלנו בבינן אמונה, שהביטוי לימוד אמונה הוא פרדוקס, כי אמונה זה הרבה יותר עמוק מלימוד שכלי, ולימוד זה בירור שכלי, לכן אז כבר הערנו, שמה שאנחנו מברכים ביציאה מבית הכיסא, רופא חול בשר הוא מפליא לעשות, מה זה מפליא לעשות, איזה פלא כבר הוא עשה, אומר הרמה, פירוש אחד, משאר הפירושים, שהקדוש ברוך הוא קושר דבר רוחני בגשמי. סימן ד' ברמה. קושר רוחני בגשמי. עכשיו, מה זה קושר רוחני בגשמי? זה לא רק שהנשמה מחוברת לגוף, אלא שאפשר להגיע לחשיפה של נשמה דרך ממדים גופניים. אפשר להגיע לאמונה דרך לימוד. פלא. מפליא לעשות. איך זה עובד? לא יודע. אם אני מברך מפליא לעשות, זה פלא. לא יודע איך זה עובד. אבל אתה צודק שהביטוי לימוד אמונה הוא פרדוקס. כי האמונה היא הרבה יותר מלימוד, היא הרבה יותר משכל. אבל הדרך בעולם הזה לגלות נשמה בנפש וגוף עובר דרך השכל. כמו שאמרנו עכשיו, השכל נעשה באדם כדי לנהל את כל מעשיו, גם את כל רגשותיו הטבעיים. אבל אם אדם יחשוב שאמונה שווה שכל, אז הוא טועה טעות חמורה. אבל אם אדם חושב שהוא יגיע לאמונה בלי שכל, אז גם הוא טועה טעות חמורה. אבל אנחנו עוסקים השאלות האלה בבינן אמונה, דברים ארוכים, ארוכים. כן.
לא יודע אם זה קשור, אבל הרב כותב את זה, חבש פייר שהתהליכים האיזולוגיים במוח בעצם הם חלק מהעניין הבהמי של האדם, שמתוכו מגיעים לדברים מוכנים.
נכון. מה שאתה אומר, זה כתוב בספרים בצורה קצת אחרת, בלשון השם משמואל זה נקרא ברית המאור וברית הלשון. בואו נסביר את זה בצורה יותר פשוטה, ברית מילה. ברית מילה. הבוקר הייתה פה ברית מילה, נכון? ברית מילה. המילה מילה. מה משמעותה? או מילה, ברית מילה במובן הקלאסי, הרגיל, הכוונה איבר המין של הזכר, שעושים בו איזושהי פעולה שמתקנת אותו, זה נקרא ברית מילה. או מילה במובן של מילה, מילים, משפטים, דיבורים. ברית, כן, ברית מילה, ברית דיבור. אז רגע, אז לא הבנתי, אז ברית מילה או ברית מילה? הדיבור, המחשבה, הדיבור הוא תולדה של המחשבה. זה הצד היותר פנימי של האדם. ויצר הריות, יצר המין, זה הצד הכי נמוך של האדם. נו, אז לא הבנתי. איך אותו ביטוי, ברית מילה, הוא גם פה וגם פה. אומרים הספרים, שאותו כוח, שמניע בי, מה שאתה אמרת, אותו כוח שמניע את הצד היותר עליון שבאדם, הוא אותו כוח שמניע את הצד היותר שפל שבאדם. לכן כתוב בספרים, אם רואה אדם שיצרו המיני מתגבר, ידע, מה המשך המשפט? שיצרו השכלי, האלוהי, בפוטנציאל התגברות רצינית ביותר. זה נקרא בשם, בלשון הספרים, ברית המאור, מאור מלשון ערווה, וברית הלשון, ברית המילה, ברית הדיבור. איפה זה מופיע בשם משמול? אני כרגע לא זוכר להגיד, אבל זה מופיע בקרח מועדים, על יום הכיפורים, אם אני זוכר נכון, כרגע לא זוכר להגיד איפה, בדיוק באיזה עמוד. אבל זה בדיוק מה שאתה אומר. ברית המאור וברית הלשון זה אותה ברית. זה אותו מקור. זה אותו יסוד. זה הבניין, זה הצד של הבניין הרוחני של העולם, וזה הצד הבניין של החומר, וזה הצד של הבניין החומרי של העולם. אז הכוח של הבניין של העולם זה אותו כוח. לכן לפי הביטוי הזה, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. עכשיו מה שאתה אומר, כתוב בספר שמונה קבצים, האם פעם אחת אני אלמד איפה הספרים נמצאים פה מאז שסידרו פה את הספרייה, האם זה יקרה הנס הזה? קובץ א', יש פסקה בשמונה קבצים, או צריך לעצור, ששם הרב כותב, נמצא את זה מהר, אני ממש לא בטוח. נחילה, התבלבלתי בפסקה, לא זוכר איפה הפסקה, אבל הרב כותב את זה, אני כרגע לא אזכור בעל פה, שככל שהאדם יש לו מעלה יותר עליונה להשגות רוחניות, ידע שהיצר החומרי שלו יותר חזק, ושם אומר הרב, ולכן, תלמיד חכם שמזהה שהכוח הרוחני שלו לא יכול להסתפק בתורת הנגלה, אלא הוא חייב להגיע לתורת הנסתר, ידע שאצלו, זה לשון הרב, אצלו עומד הדבר בסכנה קיומית, ואם הוא לא יבטא, תודה רבה, מחילה, סליחה, אני חשבתי שאני זוכר איפה הפסקה, אני לא זוכר, סליחה שנייה, מחילה, ראה זכרך, מלאכתך כאילו עשויה. אז אומר רב, אם האדם הזה יסתפק בתורת הנגלה, ולא יוציא מהכוח לפועל את הפוטנציאל של תורת הנסתר שלו, אומר הרב, אצלו עומד הדבר בסכנה קיומית, כי הכוח הבהמי אצלו יתגבר מאוד עכשיו. זה אותו כוח. אם לא ילמד תורת הנסתר, הכוח הזה שאמור, אפשר לומר, להופיע מתורת הנגלה לתורת הנסתר, הוא לא מופיע פה, אז הוא ימצא לעצמו את האפיק השני, שזה הכוח הבהמי שבאדם. לכן באמת אני חוזר למשפט הקודם, אם אדם רואה שיצרו הבהמי מתגבר, מתעורר, תופס מקום יותר משמעותי, בפרט ביצר הזה, ידע שפוטנציאל רוחני גדול לפנה. טוב, אז מה, מכאן עקרנו את כל התאוות וכל הקלקולים? לא, יש גם בזה עבודה ברוך השם. אבל בשורש הפנימי, אצל האנשים גדולים, זה ודאי נכון. טוב, אני ממש מתנצל, אני כרגע לא זכור לי, הגלגלים לא עובדים כרגע, לזכור בדיוק איפה זה כתוב. אבל זה כתוב. בסדר שזה עומד בסכנה קיומי, זה... כמדומני בקובץ זין, אבל אני כרגע לא יכול לזכור את זה. זה לא א', אני התבלבלתי. לא, אני לא זוכר אבל איפה. יש פה, יש פה. אם תחכו שנייה, אתם מוכנים להמתין רגע? תנו לי דקה. לא נפספס מנחה. מי מוכן להגיד תהילים? אני אמצא את זה. טוב, אני לא אמצא את זה. טוב, אני לא זוכר, אני חייב לכם את זה בלי נדע. טוב, אז סיימנו לפחות את החלק הראשון של פסקה י'. זה גם משהו. יישר כוח.